עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ביחד ללמוד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פאה, בדף י"ט, פרק מלבנות, ממש כמה שורות לפני, משנה לפני, הלכה ח'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם הטהורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה. יהיה לימוד מוקדש להצלחתה של משפחת מואס ולרפואתו, להמשך רפואתו השלמה והמהירה של נתן בן רחל. ראינו במשנה, הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו והיא לא מחתה בעת שהוא נתן לה את אותה קרקע. ומדוע היא הייתה אמורה למחות? כי הוא למעשה נתן לה את הקרקע חלף במקום הכתובה ושווי הקרקע פחות מערך הכתובה. הרי שאנחנו לומדים מאי מחאתה שהיא מתרצה בחלוקה הזאת והיא מסכימה למרות שהיא מפסידה את כתובתה. רב בא מבאר את המשנה, מדובר במזכה על ידיה. כלומר, מדובר כאן כאשר הנותן, כלומר האב שמת בינתיים, השכין מרע, שעשה קניין כדי לזכות את נכסיו לבניו. ולמרות שבאופן עקרוני השכין מרע ואולי היה אמור לעשות פעולה קניינית, כאן הוא בא והוסיף ועשה קניין בכדי לתקף את מתנותיו. ואם באמת הוא לא עשה פעולה קניינית, אלא האישה הייתה שליחה כדי לזכות עבורם, באופן כזה, מכיוון שהאישה מסייעת בכך שהבנים יזכו בירושה, משמע שהיא התרצתה והסכימה. לכן בא רב ואומר שמדובר באופן כזה שהיא הייתה שליחה, ורק על ידי כך אנחנו יודעים שהיא בוודאי התרצתה והיא ויתרה על הכתובה. ושמואל אמר לו, במחלק לפניה, אפילו אם הוא לא ביקש ממנה שתזכה עבור בניה, אלא רק בנוכחותה הוא חילק לבנה והיא לא מחתה, הרי שדי בכך בכדי שהיא תפסיד את כתובתה. ואומנם אם היא לא הייתה בעלת חוב הכתובה, אלא בעל חוב רגיל, לא היה מקום לומר שהוא יוותר, אבל כאן, מכיוון שיש כאן, ישנן שתי סברות מנוגדות לגבי כתובה. סברה אחת אומרת משום חינה. משום חינה זה אומר שחכמים, בכדי שאנשים יסכימו להינשא לאנשים, תקנו זכויות יתר בכתובה. ויש גם סברה נגדית, יותר משהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. ומעבר לכך, פעמים רבות שהאישה שמחה שבניה מקבלים. הרי סבור שמואל שעצם זה שהוא חילק לפניה, למרות שהיא לא הייתה שליחה כדי להיזכות עבור הבנים, הרי שהיא מחלה על כתובתה. כך אומר רבי יוסי בן חנינה, אמר, מכולי כתובה שנו כאן. שההלכה הזאת של המשנה, זוהי אחת ההקלות והקולות שיש בכתובה. וכן תני בכפרה, מכולי כתובה שנו כאן. אמר רבי בת עמד הרבי יוסי בן חנינה, שהמשנה שלנו לדעתו היא מכולי כתובה, היות שלא סוף דבר בכתובת מנה ומתיים, אלא אפילו כתובה של 1,000 דינר, ולכאורה זה לא הגיוני, הוא נתן לקרקע אפילו של 100 דינר, והוא חייב לה בכתובה 1,000 דינר, למה שתוותר? ולפי שמואל עוד יתרה מכך, הוא לא נתן לה כלום. הרי שבכל אופן, מאי מחאתה אנחנו לומדים שהיא היה בדעתה לוותר ולמחול. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה ח', אומרת המשנה, הכותב נכסיו לעבדו, יצא בן חורין, כלומר לאותו אדם יש עבד, ואת כל נכסיו הוא כתב לעבד הזה. הרי היות והעבד הזה הוא אחד מנכסיו, ואת כל נכסיו הוא נתן לעבדו, הרי שבכך העבד קנה את עצמו. מדוע? כי הכל שייך לעבד. אם הכל שייך לעבד, גם העבד שייך לעבד. אם העבד שייך לעבד, זהו ההגדרה הברורה של בן חורין, שאדם שייך לעצמו. אבל, אם שייר קרקע כלשהו, כלומר, האדון אומר וכותב לעבד את כל הנכסים אני מקנה לך, חוץ מקרקע כלשהי, הרי שלא יצא עבד בן חורין. כי אנחנו באים ואומרים, יכול להיות שאתה העבד זה שעליך האדון אמר חוץ מקרקע כלשהו, ולכן באופן כזה העבד לא קונה את עצמו. ומדובר כמובן שהאדון לא פירש בשטר איזו קרקע הוא משייר, ואז אנחנו אומרים שמכיוון שעבדה כי מקרקע אידמי, הרי שייתכן שהאדון החריג את העבד בעצמו. אז אם האדון ייתן לעבד את כל נכסיו, אבל העבד לא קנה את עצמו, יוצא שהעבד לא קנה כלום, כי הוא יהיה שייך למישהו יהיה שייך, ואז מה שקנה העבד קנה רבו. רבי שמעון חולק ואומר, לעולם הוא בן חורין, אלא עד שיאמר האדון ויכתוב בשטר, כל נכסי נתונים, לאיש פלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהם, אז אנחנו אומרים מה הכוונה אחד מריבו שבהם, בוודאי האדון התכוון לעבד עצמו, ולכן באופן כזה העבד לא יצא לחורין, וממילא למי שהעבד יהיה שייך, גם הנכסים יהיו שייכים. כיוון שרבי שמעון סבור, שאם מפורט בשטר סוג הדבר שמחריגים מהקניין, אני לא צריך לחשוש שהכוונה לעבד. ואם האדון כתב, אני נותן לך את כל נכסי חוץ מקרקע, אז הכוונה חוץ מקרקע. ברגע שהאדון כותב אחד מריבו שבהן, משמע שהאדון, או לפי שיטה מסוימת, משייר לעצמו אחד מריבו מכל חלק, מכל נכסיו, זה אומר שיש כאן חלק שאינו משוחר, או לחילופין שעצם זה שהוא דיבר בצורה כל כך אמורפית ולא אמר קרקע, הרי שייתכן שאחד מריבו זה עבד בעצמו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה אומר הירושלמי רבי יצא בשם רבי אלעזר אומר, מה הדין אם שייר האדון מטלטלין לעצמו, לא עשה כלום, וגם אז העבד לא יוצא בן חורין. מדוע? כי יכול להיות שהמטלטלין שהאדון מגדיר כמטלטלין, זה העבד. ולמרות שבדרך כלל עבדה כמקרקע אדמי, הרי מספיק שהאדון יתכוון להגדיר את העבד כמטלטלין, הרי די בכך שהעבד לא ישתחרר. רבי שמעון אומר, כך ראינו את שיטתו שחולק על תנא קמא, שהעבד יהיה משוחרר, אלא אם כן נכתוב לו האדון הרי כל נכסי, נתונים לישמוני עבדי חוץ מאחד מריבו שבהם, וכשבא מעשה, מביא הירושלמי ברייתא שאומרת לפני רבי יוסי, אמר והליץ על דבריו של רבי שמעון את הפסוק במשלי כ"ד, פסוק כ"ו, שפתיים יישק, משיב דברים נכוחים. כלומר, בכך רבי יוסי פסק והמליץ על שיטתו של רבי שמעון, אבל הלכה כתנא קמא. אנחנו סיימנו כעת את פרק שלישי ממסכת פאה, פרק מבנות, וכן בסייעתא דשמיא מתחילים פרק רביעי, אומרת המשנה, הפאה ניתנת במחובר לקרקע. כלומר, פאה לכתחילה אמורים להניח לעניים, כאשר בעל הבית משאיר פאה המחוברת לקרקע, כלומר, מה שנקרא קמא, ומגיעים העניים וכל אחד קוצר כפי יכולתו. אבל בדלית ובדקל, שהפירות גבוהים מאוד וקשה לטפס, ויש חשש שהעניים יטפסו ויפלו ויסתכנו חלילה, הרי שבעל הבית מוריד ומחלק לעניים. רבי שמעון אומר, אף בחלקי אגוזים, ישנה סכנה שהעניים יטפסו ויפגעו, לכן בעל הבית צריך לדאוג להוריד ולתת לעניים. אפילו 99 עניים אומרים לחלק ואחד אומר לבוז, לחלק זה הכוונה שבעל הבית בעצמו יקצור. ואז יחלק בשווה ביניהם, אבל אחד מהעניים מתנגד ואומר לו, אני רוצה לבוז, אני רוצה שכל אחד שבעל הבית ישיר שטח, וכל מי שיבוא ויקח ייקח. לזה שומעין שאמר כהלכה, כי זה מה שהתורה אמרה, שכאן שאין לנו סכנה, הרי שבעל הבית לא קוצר, אלא בעל הבית נותן לעניים, ועניים מגיעים קוצרים ולוקחים לעצמם. ומה קורה הפוך בדלית ובדקל שחכמים תקנו, שישנו חשש סכנה שאם העניים יתפסו הם יפלו ויסתכנו, ולכן בעל הבית צריך לקצור ולהניח לפניהם, הרי שאפילו 99 אומרים לבוז, כלומר הם אומרים אנחנו מעדיפים, אנחנו לטפס ולקחת. ואחד אומר לחלק, לזה שומעין שאמר כהלכה, שומעין לו ולא לכל ה-99, כי הוא אמר כתקנת חכמים וכך יש לנהוג. אומר הירושלמי כתיב נאמר בתורה בויקרא כ"ג פסוק כ"ב, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תכלה, פאה צדך בקוצריך. מכאן אמרנו שהפאה ניתנת במחובר לקרקע. כך אנחנו לומדים מהפסוק. ולכן לכתחילה צריך להניח, בעל הבית צריך להניח, כמה תבואה מחוברת לקרקע, יבוא העניים וכל אחד יקצור כפי יכולתו. יכול אפילו בדלית ובדקל ששם יש סכנה, תלמוד לומר קציר, משמע שיש להניח לעניים באופן שהם מסתכנים תבואה כבר קצורה. מה קצר מיוחד שהקטון מושל בו כגדול, גם העני הנמוך מגיע כמו העני הגבוה, יצאו הדלית והדקל שאין הקטון מושל בו כגדול. יש עני שהוא מאוד מאוד גבוה, הוא לא צריך להסתכן, הוא פשוט שולח את ידו וכותף, לוקח, אבל איש הנמוך לא יכול, ומכיוון שהוא לא יכול, הרי שהוא יסתכן. ולכן חכמים תקנו שיש להוריד את הפירות ולתת לעניים. אידי ביי, יש כאלה שלומדים זאת משמין המנת, לומדים את זה במקור אחר. נאמר בויקרא י"ט פסוק י', נעדים ולגר תעזוב אותם. מכאן למדנו שיש מצווה שהבעל הבית יניח את התבואה המחובר אל הקרקע, ואם יבואו ויקצרו, הנח לפניהם תבואה בקשה, כלומר תבואה עם הקש כאשר היא מחובר אל הקרקע. טילטן באמיר, כלומר להניח את הטילטן כאשר הוא מחובר לקרקע. תברים במכבדות, יכול בדלית ובדקל כן גם לקצור ולהניח להם, תלמוד לומר, סליחה, להניח להם כשזה מחובר, תלמוד לומר, תעזוב אותם. מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו? למה החלטת, אם יש לי פסוק אחד שאומר לי לקצור, פסוק שני שאומר לי להניח לעניים מחובה, למה החלטת בדלית ובדקל, ששם העניים צריכים לקבל את זה קצור, ואילו בתבוע העניים צריכים לקבל מחובה? התשובה היא מתרץ הירושלמי אחר שריבה הכתוב ומעט. הרי שמרבי אני את אלו שאינן של סכנה. הוא מוציא, אני את אלו שאין של סכנה. כלומר, מכיוון שכאן יש סכנה וכאן אין סכנה, הרי שאנחנו בוודאי מבינים שזו כוונת התורה. לומר שאיכן שיש סכנה, שם הבעל הבית קוצר ומניח לפני עניים כמו בדלית ודקל, איכן שאין סכנה הוא מניח בפניהם מחובר. שואל הירושלמי, מחובר ואין מחובר, האם בדלית ודקל בעל הבית מוריד ומחלק לעניים וזה מדאורייתא? או שמה נאמר שזה מדי רבנן, ואנחנו רק נסמכים ומסבירים את זה בפסוק, אבל זה די רבנן. אינתם המחוברים תאמר שזה הכוונה מדאורייתא, הוא קורא שם פאה למתן, כלומר, רק לאחר שהוא כתף וליקט את הפירות מהעץ, קצר את מה שהיה צריך לקצור, הרי שבאופן כזה הוא מניח בתלוש, ואז הוא קורא שם. אבל אינתם השנו מחוברים תאמר שזה מדי רבנן ולא מדאורייתא, הרי שהוא חייב לקרוא שם פאה למעלה, הוא צריך לקרוא שם פאה לפני שהוא תלש, ורק לאחר מכן יתלוש. נפקמין, אין נוספת אינטמה קורא שם פאה למעלה, אם תאמר שבאמת זה לכאורה מדאורייתא ולכן הוא צריך לקרוא שם של פאה, כאשר בדלית והדקל הפירות מחוברים לקרקע, נשאלת השאלה הוצאה משל עניים, האם ההוצאות ללכת ולקצור או לתלוש, לעשות את מה שצריך, על מי מוטלות ההוצאות? האם זה מוטל על העניים? הרי אם זה מדאורייתא זה מוטל על בעל הבית. אם זה מדי רבנן זה מוטל על העניים. אינטמה קורא שם פאה מלמטה, הוצאה משל בעל הבית. דוחה הירושלמי ואומר לו, ואפילו תמר קורא שם פעה למעלה, גם אם תאמר שבעל הבית קורא שם כאשר זה הפירות מחוברים למעלה בעץ, יטריחו בעל הבית שתה הוצאה משלו מפני הסכנה, חכמים חששו שאם ההוצאה תוטל על העניים לא יהיה להם לשלם והם יתפסו על העץ, לכן חכמים הטילו את סכום ההוצאות על בעל הבית כדי שהעניים לא יסתכנו. ממשיך הירושלמי ואומר, תני בשם רבי מאיר, כל האילנות הרי הם בגדר סכנה, ולכן כל האילנות בעל הבית צריך להוריד את הפירות מלמעלה ולהניח, ולא רק דלית ודקל. במשנה שלנו ראינו דלית ודקל, ורבי שמעון הוסיף גם חלקי אגוזים. בא רבי מאיר בברייתא, ואומר לו, כל הפירות, למשל זיתים או דברים אחרים. רבי מאיר אומר, הירושלמי לא דרש קציר, ורבנן דרש קציר. רבי מאיר לא דרש את המילה קציר, ולכן הוא סבור שבכל האילנות בעל הבית צריך להוריד את הפירות. מה שאין כן, ורבנן דרש קציר. שואל הירושלמי, כל אלמה דרש קציר, בוודאי שכולם דורשים קציר, ולכן הם מבינים שבוודאי התורה באה למעט רק דברים שיש בהם סכנה, כמו דלי דקל וכלכי אגוזים, חלקי אגוזים. אבל רבי מאיר אמר, כל אילנות סכנה. רבי מאיר לא חולק על הדרשה, רק רבי מאיר סבור, גם באילנות נמוכים שנראה לך שאין סכנה, אם יבואו הרבה עניים והתחילו לתלוש, תהיה סכנה. ורבנן אמר, מה פתאום, אין סכנה אלא הדלית והדקל בלבד. אז באמת כולם מסכימים בפסוק שמפני הסכנה צריך לקצור, לתלוש, לקטוף, לבצור, להניח לעניים. הקשאלה היא כמה אנחנו חוששים לסכנה, איכן יש סכנה. רבי מאיר מרחיב את הסכנה לכל האילנות, ואילו חכמים מצמצמים לדלית דקל, ורבי שמעון מוסיף גם חלקי אגוזים. ראינו במשנה רבי שמעון אומר בחלקי אגוזים, אומר הירושלמי רבי חנניה בשם רבי שמעון בן לקיש, מעשה שמתו חמישה אנשים בחמישה חלקי אגוזים, וזה ראיה לשיטתו של רבי שמעון שבדבר הזה ישנה סכנה. בעל הבית שקרא שם פאה, אומר הירושלמי, וחילה, מה קורה עם בעל הבית? קרא שם פאה לפירות כאשר מחוברים, ולאחר מכן קצר את כל השדה, תלש את כל הפירות, קורא, אני אלב את הפסוק, לא תחלה פאה צדך בקוצרך, הוא עבר עליו דאורייתא. לא קרא שם פאה וחילה לקצור, קורא, אני אלב את האיסור, לא תחלה פאה צדך בקוצרך. למה? כי הוא היה צריך להניח פאה, והוא לא הניח, אז הוא עבר עליו. כלומר, בשני המקרים, במקרה הראשון שהוא קרא שם פאה, אבל קצר ולא הניח לעניים, הוא עבר על איסור, כי הוא היה צריך להניח לעניים כאשר זה מחובר לקרקע, וכאשר הוא לא קרא שם פאה וסיים לקצור, הוא גם עבר עליו. ממשיך הירושלמי ואומר, יתנו ביניהם, בוא נחזור לדיני דלית ודקל, ששם ראינו שמפני הסכנה בעל הבית צריך לתלוש, ולהוריד לעניים מתחת לעץ, והם ייקחו על פי החלוקה שהוא יחלק להם. מה הדין יתנו ביניהם? כלומר, העניים כולם הסכימו שבעל הבית לא יחלק להם את הפירות, אלא יוריד את הפירות מהדלית והדקל, יניח למטה, וכל אחד כפי יכולתו יחטוף ויקח. אפילו כן אין שומעים להם, אלא מה צריך לעשות בעל הבית יחלק בידו, שלא יראה לעניים הודעתו, והשליך לפניו למה? כי אם נגיד שהוא יניח את זה ככה, הרי שישנו חשש שהוא יוריד את זה באופן כזה שהוא יגלה לחברו העני מתי הוא הולך לתלוש מטלית והדקל. לכן חזל תקנו שהוא חייב לשלוח לכולם כדל וכדין. רבי שמעון בר אבוד מבאי שאל, קילה את שדהו, מה הדין אם בעל הבית סיים לקצור את כל השדה בלי שהוא הניח פאה במחובר? את אמר חזרה פאה לעומרין, האם אתה אומר שבאופן כזה חזרה פאה לעומרין, כלומר הוא צריך כעת להפריש פאה מהתבואה התלושה לאחר שהוא עבר עליו ולא הפריש לה מהתבואה המחוברת? אם כן, אפילו כן בעל הבית מחלק בידו, שלא יראה לאן היא מודעתו וישליך לפניו. כלומר, יש מקום לומר שבאופן כזה, יש מקום לחשוש, בעל הבית הזה לא יפריש פאה. וכעת מהתלוש הוא רוצה להפריש, למה שלא תחשוש שמה הוא יקרא לאיזה חבר עני שלו, ואגיד לו, הנה, זה הפאה ואז אני אקח אותה. לכן לכל היה צריך לתקן, שבאופן כזה שהוא לא יפריש במחובר, הוא בא להפריש מהתלוש שנחייב אותו לחלק לכל העניים, כדי שהוא לא יערים וייתן לקרובו יעני, או שמה נאמר שלא גוזרים את זה, והירושלמי לא פושט את השאלה הזאת. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ב', אומרת המשנה, נטל מקצת הפאה וזרק על השאר. מה קורה עם אחד מהעניים? לוקח מקצת מהפאה, נניח הוא תלש מספר חיטים, וזורק את החיטים שהוא תלש שלו על תבואה מחוברת לקרקע. האם בכך הוא קנה את התבואה המחוברת? התשובה היא, אין לו בכלום. אין כאן פעולה קניינית, אין כאן משיכה, אין כאן אגבה, אין כאן שום דבר. נפל לו עליה, הוא פרס תליתו עליה. אם אני פשוט נופל על כל התבואה ותופס אותה בידיו, הדין הוא שמעבירים אותו ממנה והוא לא קנה בזה. איך אני קונה? ברגע שהוא קוצר, לא קצרת, לא עוזר שאתה נשכב על התבואה ותופס אותה בידיך. וכן בלקט וכן בעומר השיחה. רק כאשר אדם מגביע הוא קונה, כאשר הוא לא מגביע הוא לא קונה. מביא ירושה מיתני בשם רבי מאיר, קונסין בו. מה קורה אם אני עושה שלא קדים ומנסה לזכות בתבואה המחוברת לקרקע על ידי כך שהוא זורק עליה תבואה קצורה, קונסים אותו, ומוציאים ממנו את התלוש ואת המחובר כדי שלא יהיו רגילים לעשות כן, כי אם יהיו רגילים לעשות כן, הרי שתהיה קטטה. עד כדון אומר הירושלמי מזיל, אפילו שוגג. מה קורה אם אני עשה זאת בשוגג? ואפילו קריחות, האם כאשר זרק אני אלומות קטנות של תבואה, האם באופן כזה כנסו אותו? או שמה נאמר שמכיוון שהאלומות הללו ניכרות בפני עצמן, וזה לא כמו חיטין תלושות, לא כנסו אותו והירושלמי לא פושט את שני הספקות הללו. רבי שמעון בן לקיש, בשם אבא כהן ברדליה, אומר אדם זוכה במציאה בתוך הבעמות שלו. כלומר הכללו, בהקשר ובהמשך למה שראינו במשנה שלנו, שאדם העני לא יכול לקנות בכך שהוא זורק תבואה, או בכך שהוא תופס בידיו את התבואה המחוברת, הרי שיש דין שאם אדם הולך ברחוב ויש לו מציאה בתוך דלת אמותיו, הרי ארבע אמות קונות לו בדיוק כפי שחצרו קונה לו. מה טעם של הירושלמי? נאמר בדברי הימים א' פרק ב' פסוק י' והנה באוני הכינותי לבית השם, זהב כיכרים 100,000 וכסף 1,000 כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל, כי לרוב היה, ועצים ואבנים הכינותי, ועליהם תוסיף. והפסוק הזה יש לעיין בו ולהבין את כוונתו של שלמה המלך בדברי הימים. הרי בוודאי דוד המלך היה לו הרבה מאוד רכוש. ואם היה לו רכוש, למה הוא אומר בעוני הכינותי? הרי אם הוא הצליח להביא את כל הזהב כיכרים 100,000 וכסף 1,000 כיכרים ולנחושת ולברזל אין משקל כי לרוב היה, אז הוא אומר שהוא היה עשיר. זה לא עניות. ואם תאמר שכל זה לא שלו, ולכן אומר דוד המלך בעוני הכינותי, אז שוב תהיה שאלה, איך הוא יקדיש? זה לא יקדש, אני קוראת לשון המערה פודלה. משום שקשה לנו בפסוק הזה, היה אך משכחת שהיה אני, איך ייתכן שהוא היה אני והוא הוכין את כל אלה למקדש? ועל כוכך צריך לומר שבאמת אני היה, אלא שמצא את המציאה והקדישה, וכפי שרבי יושע מעמיד ראשון ראשון שבא לתוך הבעמות שלו, הקדיש. אומר הירושלמי, לכן צריך להוכיח, שדוד הקדיש את זה מההפקר, מאחת המלחמות שהוא היה, או ממציאה שהוא מצא. ובאופן כזה, זה נכנס לדלת אמותיו, עדיין לא נכנס ברשותו, כי אם זה היה נכנס ברשותו, הוא כבר היה עשיר, כי זה היה שלו. אבל הוא הקדיש את זה כשזה היה בתוך ארבעת אמותיו. רבי יונה אמר, אמר רבי הושע, הבא ישאל מנן קיימין, איך מדובר? אם בתוך ארבעת אמות עשירו, שואל רבי יונה, בשום רבי הושע, אני לא מבין. אם דוד המלך נמצא, ובתוך דלת עמותיו יש את כל הזהב הזה, וזה שלו, אז ממילא הוא כבר עשיר, זה לא בעוני הכינותי. ואם זה היה מחוץ לארבעה אמות שלו, איך אתה מקדיש? וכי יש אדם מקדיש דבר שאינו שלו, וכי אמנוע, ולכן נאמנו את הפסוק, כפי שמבר אמר הפודלה, במקדיש ראשון ראשון. כלומר, בהתחלה הוא זכה במשהו קטן שעדיין לא הופך אותו להיות עשיר. הקדיש, עוד דבר הקדיש, עוד דבר הקדיש. בסוף היה הרבה, היה זהב כיכרים 100,000, כסף 1,000 כיכרים, הגיע לסכום מאוד גדול. אבל מכיוון שהוא הקדיש כל 100 שקל בפני עצמו, הרי שלא היה רגע אחד שהוא צבר לעצמו רכוש רב שהוא יהיה עשיר. לכן אומר דוד, באמת נתתי לבית המקדש, בלי סוף. אבל בעוני הכינותי, כאשר הייתי אני, תרמתי את כל זה. אמר רבי אבין, דוחה רבי אבין ואומר לו, באמת הכל היה שייך לדוד. ואם כן חוזרת השאלה, מה זה בעוני הכינותי? ומה הוא בעוני שאין עשירות לפני מי שאמר והיה עולם? דבר אחר בעוני בעינוי שהיה מתענה, הוא מקדיש סעודתו לשמיים. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-7164226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.